אני מתרגש. אנחנו פעם ראשונה משדרים את המסלול ההייטק מתוך אולפן אמיתי, מקצועי, לא ממיקרופון מאולתר בבית, בדירה קטנה בתל אביב, הקלטה בזום, הסבר איך עובדים עם התוכנה השנייה שאמורה להחליף את זה, לוקחים את זה לכיוון מקצועי יותר, ובשביל זה בדיוק הזמנתי את יובל, יובל האורח הראשון באולפן.
איזה כבוד, אני גם מתרגש. גם בגלל שבשבילי זה פעם ראשונה ever בפודקאסט. אז תודה, תודה על ההזדמנות.
איזה כיף. אז יובל, הוא מפתח פרונט-אנד, והוא יציג את עצמו עכשיו.
כן, אז אני באמת מפתח פרונט-אנד בקנופי, שזה חברת סטארט-אפ, שבעצם אנחנו עוזרים לתת לחולי סרטן טיפול טוב יותר, באמצעים טכנולוגיים. חוץ מזה, יש לי עוד כמה קובעים, באחד אני בעלים של חברת תוכנה קטנה, של מפתחים פרילנסרים שעובדים פולי רימוט, שעובדים גם עם סטארט-אפים, שזה הפאשן שלי באופן כללי, וגם עם חברות גדולות, ויודעים להתאים את עצמנו למי שמולנו. הובלתי עד ממש לאחרונה פרויקט קוד פתוח בסדנה לידע ציבורי.
הסדנה לידע ציבורי, למי שלא מכיר, זה מקום שבו מפתחים, מתנדבים להקים פרויקטים. אפשר לפרט על זה יותר, אבל לג'וניורים מכאן ממש כדאי לנסות את זה. זאת אשכרה דרך לצבור ניסיון פרקטי.
אז לגמרי נכון, חשבתי שנגיע לזה יותר בשלב לקראת סוף הפרק, אבל זו הזדמנות באמת להזכיר את זה עכשיו, שהרבה מאוד מתנדבים שהגיעו אלינו ממש אחרי קורס, תוך 3 חודשים בערך, מצאו את עצמם בעבודה. אז אני לא אגיד שזה רק זה, אבל כנראה שזה בהחלט נותן פוש, גם מבחינה של להתנסות בדברים שהם אמיתיים, וגם מבחינת עבודה ביחד עם עוד חברי צוות, אז זה מאוד מאוד מומלץ למי שיכול. בעצם גם מהחוויה בסדנה לידע ציבורי נולד עכשיו ברגעים אלה אנחנו עובדים על עובד יחד עם חברה על פרויקט שיעזור לג'וניורים להשתלב בתעשייה אחרי ההכשרה שלהם, אבל ככה אנחנו בשלב ההתחלתי של זה, אז עדכונים בהמשך.
מגניב, אנחנו נתעדכן ואני אעלה כמובן בעמוד האינסטגרם של המסלול הייטק את כל הפרטים על התוכנית. אז בעצם אתה התחלת בחברת פרויקטים גדולה יחסית, לאחר מכן, אתה יודע מה? בוא, אני רוצה לשמוע את הסיפור, מה גרם לך לעזוב את אותה חברה?
אולי בעצם נדבר קודם על איך בכלל הגעתי לאותה חברה, או על התהליך הראשוני בעצם.
נכון.
כן, אז באמת העבודה הראשונה זהו שלב שהוא מאוד חשוב למי שעכשיו מסיים או מסיים את קורס, ומאוד קשה הרבה פעמים. השלב כנראה הכי קשה, איזושהי קפיצה שצריך לעשות. ואני באותם ימים, זה היה 2011, עבר זמן, ואני מסיים קורס של שנה פלוס, ויוצא לעולם הגדול מה שנקרא. ובטוח שכל מה שאני צריך זה פשוט לשלוח המון המון קורות חיים, ואז אני אלך למספיק רעיונות, ואז אני אמצא את עבודת חלומותיי. וככה באמת התחלתי, וראיתי שאני שולח קורות חיים, המון קורות חיים, זאת אומרת מאות, אני לא יודע כמה מאות, אבל באמת הרבה קורות חיים כל יום. ולא מגיעים רעיונות, זאת אומרת הלכתי ככה לכמה רעיונות בודדים, ואני רואה שזה לא מתקדם.
יובל, עוד מעט תפרט על דברים שאפשר ללמוד מזה, על נושא שליחת קורות חיים בתפוצת נאטו, כתבה נועה לייבוביץ' פוסט נרחב, אני ממליץ לקרוא אותו.
מעולה. אז באמת שמתי לב שיש, זאת אומרת, אם מסתכל על תהליך קבלה לעבודה כאיזשהו פאנל כזה, איזשהו פלואו שהוא, יש לו שלבים מאוד ברורים. בהתחלה אני שולח קורות חיים, יש איזשהו קשר ראשוני, לפעמים יש רעיון טלפוני גם. אחרי זה יש סדרת רעיונות שגם, לפעמים זה יותר, לפעמים זה פחות, אבל גם יש שלבים מאוד ברורים. בסוף מסכמים דברים אחרונים ואז מתחילים עבודה. וזיהיתי את השלב שלי פה, שזה פשוט היה להגיע לשלב הזה של הרעיון. וניסיתי להתמודד עם זה בכוחות עצמי, ניסיתי לעזר בעוד חברים, גם בנשים, נשות HR שבעצמם קוראות את הקורות חיים של אנשים, שנתנו לי טיפים. ובסוף, בסוף מה שעשיתי זה לקחתי מישהי שתעזור לי בתשלום, שזה מה שהיא עושה, זה המקצוע שלה. ופה באמת הייתה לי קפיצה גדולה. ודי מהר אחרי התהליך הזה של השכתוב קורות חיים באופן מקצועי, מתתי את עצמי עם שתי עבודות ביד, שני חוזים, שאני רק צריך לבחור. אז זה לא איזשהו קסם, וזה לא אומר שאם עכשיו תקחו שכתוב קורות חיים מקצועי, אז תמיד הכל מסתדר. אבל הנקודה שלי היא שמאוד מאוד חשוב לנהל את התהליך הזה בתור משהו מובנה עד כמה שאפשר. זאת אומרת, כל אחד ואחת יש את השלב שהוא בעייתי בשבילו, בשבילה. לפעמים זה הקורות חיים, לפעמים זה הרעיון הטכני, לפעמים זה הרעיון הלא טכני, וזה משהו שמאוד חשוב לנהל וגם לדעת מה בדיוק קורה שם באותה נקודה בתהליך, ולקחת את הגורם שיעזור לנו לפתור את הדבר הזה.
למעשה, כמו שתהליך קבלה לעבודה הוא תהליך יחסית מובנה, או בכל חברה יש לו הבנה אולי טיפה שונה, אבל סך הכל הוא מובנה. קודם כל, מתקבלים בדרך כלל קורות חיים, אחר כך, בטח בשלב הראשוני שאנחנו ג'וניורים ואנחנו לא מגיעים מפה לאוזן דרך המנכ״ל של החברה. ולאחר שקורות החיים מתקבלים, אם זה ארגון עם יותר מ-60 עובדים, כנראה שיש איזה אשת משאבי אנוש בדרך כלל שקוראת את קורות החיים האלה אחר כך. ובעצם בתוך הפאנל הזה, צריך להבין איפה אנחנו נתקעים. בדיוק כמו שהחברה מנהלת את התהליך, אנחנו צריכים גם לנהל לעצמנו את התהליך.
לגמרי. לגמרי, זה גם משהו שאף אחד לא יכול לעשות בשבילנו, שום מקום. אוקיי, אז בעצם זה היה השלב שהיו לפני שתי בחירות, ובסוף בחרתי באותה חברת פרויקטים גדולה. וגם שם היה ככה, בעצם תוך כדי הסיפור שלי, אני שוזר לקחים שרשמתי לעצמי אחרי שלמדתי אותם בדרך הקשה. מקווה שזה יעזור למישהו להגיע לזה.
אז בואו נדבר באמת על השלב הזה, כן. שיש שני חוזים. מה לדעתך הפרמטרים שכדאי לבחון כשבוחרים חברה?
יפה. התשובה היא שאני לא יכול להגיד. זה הרי משהו מאוד אישי. במיוחד כשיש לנו, במיוחד בשלב הראשוני, איזה שהן פשרות שצריך לעשות. בדרך כלל עבודה ראשונה היא לא תתאים בול כמו כפפה. ואז יש תפקיד שהוא קצת ליד, ויש תפקיד שאולי הוא יותר בכיוון, אבל הוא דורש דברים אחרים שהם לא נוחים. לפעמים זה משהו מאוד מקום רחוק, או דברים שאני לא בהכרח רוצה להתעסק את זה מבחינה טכנולוגית, או לא רוצה שהם ימלאו את כל היום שלי מבחינה טכנולוגית. ופה זה מאוד מאוד אישי. אבל כן חשוב להגיד שמרגע שבוחרים מסלול, הנטייה שלנו תהיה להישאר בו. לצאת מהמסלול זה משהו שהוא קשה. אז הרבה פעמים אני מקבל את השאלה הזאת של הציעו לי תפקיד שהוא לא בדיוק פיתוח, אבל הוא QA עם קצת פיתוח, עם איזו אוטומציה, או שהוא תמיכה טכנית, או שהוא ללוות מפתחים, אבל לא להיות מפתח. ושואלים, אז מה אתה אומר? אז ללכת על זה או לא? והתשובה היא שלי אין תשובה, כן יש לי שאלות, והשאלות הן, מה חשוב לך? אם מה שחשוב לך זה להתחיל לעבוד כמה שיותר מהר, אז זה פרמטר מסוים, שאומר, תיקח כנראה משהו שתוכל להיכנס אליו יותר מהר. אם מה שחשוב זה, מה קורה איתי עוד 3 שנים, אז זה פרמטר אחר לגמרי. אם אני בעצם לא יודע מה אני רוצה לעשות עוד 3 שנים, אני יודע שאני רוצה להתעסק עם כל מיני טכנולוגיה ואז לראות, אז זה גם תשובה שמכוונת אותי להתנסויות מבחינת עבודה. אני כן אגיד שבחוויה שלי, אם אני לוקח משהו שהוא רחוק יחסית מפיתוח, יהיה לי קשה לחזור לפיתוח.
נכון. חשוב להבין שזה מאוד תלוי בסיטואציה, הנושא של האם לקחת עבודה או לא לקחת עבודה. גם יש פה את השאלות של המצב הפיננסי עכשיו, שאלות של מצב השוק. אנחנו יש מצב שבו המשק במיתון קיצוני, אנחנו ברוך השם עדיין לא שם, אבל אם המשק יהיה במצב של מיתון, אז המשמעות תהיה שעדיף לקחת QA עכשיו ולא להגיע למצב שאנחנו עוד שנה מתחילים להסתכל על קורות החיים שלנו, אבל על עוד קורות חיים של רבים אחרים, ורק אז אולי אנחנו נתחיל את התהליך הזה. אנחנו צריכים בעצם לבחון פה הרבה מאוד פרמטרים. אגב, הדבר שאמרתי הרגע, אני אומר אותו ואני גם אותו לא יודע. זאת אומרת, המצב הזה שאני אומר מיתון קיצוני, יכול להיות ששלושה חודשים אחר כך כבר השוק יהיה... אז זה שאלה של ניהול סיכונים, זה שאלה של באמת הטכנולוגיות, בואו נתקח מקרה, שבו חברה אחת עובדת עם טכנולוגיות נורא מיושנות, אבל היא חברה יציבה, וזו חברה שמסיימים בה בשעה 4 כל יום, או... לכל חברה יש את, את המינוסים והפלוסים שלה, לכל תפקיד יש את המינוסים והפלוסים שלו, ורק צריך להבין שיש פה מינוסים ופלוסים בכל הצעה. ולנהל את זה.
לגמרי. אני חושב שהמילה פה היא באמת לנהל את זה, מילה שכדאי לשים עליה דגש, כי אם לא, אז הנטייה הטבעית תנהל אתכם. אני יכול לתת פה אפילו כמה דוגמאות. אני בכוונה לוקח את הדוגמה של QA הרבה פעמים, כי אני אישית מכיר
חבר'ה ש... QA זה דוגמה ממש טובה.
ממש. כי זה משהו, קודם כל, שהוא נדרש בהרבה מקומות, יש לו דרישה. אפשר גם להתפתח בזה, אני יכול להתחיל כ-QA, להיות ראש צוות QA וכן הלאה.
שימו לב שאנחנו לרגע לא טוענים ש-QA זה פחות או יותר. זה פשוט תפקיד אחר, ויש פה את השאלה, האם וזה תפקיד שיש עליו את השם, את המיתוג, של זה תפקיד הכניסה להייטק. זה מין סטיגמה כזאת שנותנים לה, כאילו, המקומות שמשווקים את הקורסים שלו.
כן, אני... כן. עושה לך ככה עם הראש, מי שלא רואה את ההקלטה בווידאו אז לא יראה את זה, אבל כי זה באמת, זה מאוד אישי, כל אחד והנקודה שהוא מגיע אליו.
לגמרי.
כן, אז באמת אין פה, זה שום דבר נגד QA, זה אחלה, זה פשוט עניין של העדפה. אני למשל QA ידני, לא משהו שראיתי את עצמי עושה אי פעם, אבל זה כי לי זה לא מתאים. וכן ראיתי, אני מכיר, חבר'ה שהתחילו בתור QA, היו אחלה QA, עשו תוך כדי איזשהו קורס של פיתוח, ורצו לעשות את המעבר הזה, חלק לא עשו אותו בכלל, חלק עשו אותו, אבל לקח להם הרבה שנים, ואני חושב שהסיבה לזה זה כי השוק הוא מקבע אותך. זאת אומרת, אם אתה עכשיו היית 3-4-5 שנים בתור QA, יציאו לך תפקיד QA משודרג עם יותר אחריות ויותר כסף, ומאוד קשה להגיד לזה לא הרבה פעמים. מצד שני, אם תתחיל עכשיו תפקיד של פיתוח, זה אתה ממש מתחיל באנטרי לבל ומתייחסים אליך בהתאם. אז זה אפשר לעשות את המעברים האלה, אבל צריך לקחת בחשבון שזה קשה, ואם לא תנהלו את זה ויהיה לכם את הרצון לעשות את השינויים האלה, במידה ואתם רוצים לעשות אחד, אז זה ינהל אתכם.
האמת שזה אחלה נושא לפרק, איך עושים, התחלנו בתפקיד א', איך עוברים לתפקיד ב', כי זאת שאלה באמת לא פשוטה, וחייבים לקחת, אם יש לנו הזדמנות, ואנחנו אומרים, יש, התקבלנו לעבודה, שמחה וססון, QA, אבל אני רוצה פיתוח, לא להגיד את המשפט הזה, טוב, אז עוד 3 שנים אני אהיה בפיתוח, כי זה לא מעבר, זה לא כזה טריוויאלי.
לגמרי. אגב, גם בתוך תהליכי פיתוח, היה לי סטודנט שליוויתי בקורס פול סטאק, כולם מסיימים את הקורס, מתחילים לחפש את העבודות, והוא דווקא היה סטודנט שהגיע עם רקע בפיתוח, רקע בדוטנט, והיה לו, לפחות ממה שאני ראיתי, יותר קשה למצוא עבודה בפיתוח פרונט-אנד מאשר למישהו שבא בלי הניסיון הזה. עכשיו, זה נשמע מאוד מוזר, רגע, בן אדם בא עם ניסיון ויותר קשה לו למצוא, מה קרה שם? והתשובה היא שבעצם השוק הציע לו את מה שהוא כבר התחיל איתו. הציעו לו יותר עבודות בדוטנט, או עבודות שהן חצי פרונט-אנד, ג'אווה סקריפטי וחצי דוטנט, או שלא הבינו בכלל למה הוא רוצה לעשות את המעבר, ולפעמים זה יותר קשה לעשות מעבר מלהתחיל משהו מאפס.
כלומר, הוא... ממש, ממש רצה לעשות רק פרונט, ורוב המשרות שהציעו.
הוא רצה לעשות את המעבר הטכנולוגי מ-.NET לדברים שמבוססים JavaScript, והיה לו קשה, מה שנקרא, למצוא את הדרך שלו בתור מישהו שבא כבר עם ניסיון מבוסס דווקא ב-.NET.
כן. יש בעיה, או לא בעיה, בחלק מהחברות עדיין יש תפיסה של דגש מאוד חזק על הטכנולוגיה. יש חברות שבהן יש דגש יותר על הכיוון המקצועי, ואפילו יש כאלה שמבחינתם פיתוח זה פיתוח זה פיתוח. תפיסות הגיוס האלה נורא שונות, אבל חלק משמעותי מהשוק יראה כשהוא יראה מפתח ב-C++, ויש שוני, אז אני לא טוען שזה רע, אז יהיה לו קשה לקחת את אותו בן אדם עם ניסיון ב-C++ לאיזה מרן סטאק.
עכשיו אולי בכלל נדבר קצת על תהליכי גיוס בהקשר הזה. החוויה שלי לפחות מתהליכי גיוס זה שזה כל כך שונה, ובגלל זה אני תמיד אומר לאנשים שיש להם ככה עם איזה קושי בהתחלה, שלא מבינים למצוא את הנקודה מה הבעיה, אז אל תקחו את זה אישי. זה כל כך שונה, כל חברה עושה את זה כל כך שונה, למה כן ולמה לא לקחת בן אדם זה כל כך משתנה, ולפעמים אפילו לא ברור, לפעמים זה איזושהי פשוט תחושה, שזה שעשיתם X בתהליך מסוים, ועשיתם אחרי זה משהו דומה בתהליך אחרת, ולתהליך אחד התקבלתם ולאחר לא, זה לא אומר שום דבר על אם הדבר הזה נכון או לא נכון. זה אומר אם זה נכון או לא נכון לתהליך של החברה המסוימת. ופה זה באמת הרבה אופי של חברה. אז גם אם אתם, אם דיברנו על להחליף מסלול, אז צריך לקחת בחשבון את החברה. האם היא מאפשרת דבר כזה? האם יש תקדימים לזה?
זאת אומרת, האם... פנימי.
לגמרי. כנ"ל מבחינה טכנולוגית. האם זה, אתם מיועדים לצוות שהוא עובד עם טכנולוגיה מתקדמת יחסית והוא נשאר בעניינים והוא כל פעם מתעדכן, או שדווקא לא, ואז אתם תמצאו את עצמכם עם טכנולוגיה מיושנת עוד כמה שנים. אז גם התהליכים וגם מה שנגזר מזה זה מאוד מאוד תלוי ארגון, ולפי זה גם ההחלטות שאנחנו ניקח בהתאם לאותו ארגון. יש ארגונים שאם הייתי רוצה להתחיל בהם כ-QA ואז לעבור לפיתוח, הייתי אומר פה זה יקרה, ויש ארגונים שלא, פשוט לא.
אז בואו נדבר באמת על ארגונים שלא.
אוקיי.
Okay. ארגונים שלא כדאי לקחת, שלא כדאי לעבוד בהם, בשום סיכוי. אתה רואה את זה, יש לך הצעה, במצב שיש שתי הצעות, אני לא מדבר על מצב שיש הצעה אחת. יש שתי הצעות, ארגון...
אז זהו, אז קצת דיברנו על זה באיזושהי שיחה, אני אגיד שאני אני לא קיצוני בדבר הזה, אין איזה ארגון שאני אגיד לא לעבוד בו אף פעם בשום מצב, אלא אם כן זה איזשהו משהו אתי. אם אני לא מוכן לעבוד עם, לארגן, לפתח אפליקציה של הימורים, אז אני לא אעבוד בארגון כזה, אבל אנחנו לא מדברים על זה, אלא מבחינת התפתחות. ופה אני חושב שזה מאוד עניין של זמן ומקום. אני למשל התחלתי את המסלול שלי בחברת פרויקטים גדולה, שנשארתי שם תקופה מכובדת של שנים, ובדיעבד, כשעברתי לעבודה הבאה, הבנתי שאני מבחינה טכנולוגית מאוד מיושן. ממש הרגשתי שאני ככה מגיע לרעיונות, ויש דברים בסיסיים שאני אמור לדעת אחרי ככה וככה שנים, ואני לא יודע. אז בהתחלה חשבתי שהבעיה בי, אבל הבנתי שהבעיה היא בטכנולוגיה שעבדתי ובצורה שעבדתי, שהיא מאוד תחמה אותי לנישה מסוימת. וזה מה שאני יכול להציע כרגע, זה מה שאני יכול לעשות. בסוף גישרתי על הפער הזה, אבל...
באמצעות
לימוד מרעיון לרעיון, באמצעות ללכת וללמוד את הטכנולוגיות שאני מבין שקודם כל מעניינות אותי, ודבר שני שהשוק הולך לשם. אז בזמנו זה היה להיכנס לאנגולר וללמוד דברים כמו שהיום הם מאוד בסיסיים, כמו NPM וגיט, שזה משהו שלא היה לי בתפקיד הראשון. אז יש דרכים לגשר על הפער, אבל לעניין השאלה ששאלת, אז אני לא אומר, וואלה, בראייה לאחור, לא הייתי הולך לעבוד, להתחיל בעבודה בארגון כזה וכזה. אני כן אומר שכנראה, במקום להיות במקום כזה 4 שנים, אולי הייתי ממצא את זה אחרי 2. כי עשיתי את הדריסת הרגל שלי, אני יודע את הדברים שאני יכול ללמוד מהעבודה הזאת לגבי פיתוח, והגיע הזמן להמשיך הלאה, למקום שאני יכול להתפתח בו. אז אין איזה משהו שהייתי שולל לגמרי, במיוחד בהתחלה, אבל כן אני שואל את עצמי, אוקיי, אם אני הולך לפה, מה אני רוצה מהמקום הזה? איך אני רוצה להתפתח בו? איפה אני רואה את עצמי עוד שנה, שנתיים, שלוש, חמש שנים? ולקחת את זה בשיקולים ו... מה שנקרא, לא להירדם בשמירה מהבחינה הזאת. אם אני מסוגל לעבור במקום כמה חודשים ולהרגיש שאני לא לומד שום דבר חדש, אז יש פה בעיה. אני אפילו הייתי אומר, ופה ככה עד איזשהו טיפ ש... כל אחד, חלק אומרים בטח ברור, וחלק אומרים מה, למה שאני אעשה דבר כזה? אבל פעם בשנה, ללכת לרעיון. ללכת לרעיון עבודה, גם אם אין לכם כוונה לעבור עבודה, כדי לדעת מה קורה בעולם. כדי לדעת באיזה טכנולוגיות עובדים, כדי לדעת שאתם עדיין רלוונטיים, כדי לדעת מה מציעים לאנשים בתפקידים כמו שלכם.
ללכת למיטאפים לא ייתן את זה?
אפשר, זה, אגב, קודם כל כדאי ללכת למיטאפים, בלי קשר. זה לגמרי עוזר להישאר בעניינים ולראות איזה טכנולוגיות כרגע הן צוברות תאוצה. ועדיין, אני חושב שפעם בשנה ללכת ולראות...
אם זה רעיון אחד, כן. באמת לא באמת סבבה. כן. אבל אני חושב סדרת רעיונות זה סיפור.
לגמרי, אבל תחשוב שגם... יש אנשים שילכו לרעיון, ובסוף, תוך כדי התהליך, יבינו שיש דברים שהם לא ראו קודם, כמו למשל, שהם מיצו את הטכנולוגיה שהם עובדים עליה, שיש מקום שיכול לתת להם אפשרויות טובות יותר להתפתחות. ובסופו של דבר, אתה אחראי להתפתחות שלך, לא אף אחד אחר. ואם כולנו גם נדאג להתפתחות שלנו, זה יעשה טוב לכולם, לשוק.
מה אתה עושה כדי לדאוג להתפתחות שלך?
אוקיי. אז אני באמת נוגע ביחסית הרבה דברים. אז אחד זה קודם כל לקרוא תוכן, לקרוא ולראות, ללכת למיטאפים ולראות הקלטות של הרצאות ושל כנסים וללכת לכנסים. אז אחד זה לצרוך את התוכן ולראות שזה באמת מגוון יחסית והוא מעודכן. אז בהחלט מיטאפים וכנסים זה דרך אחת. לכתוב גם תוכן. ברגע שאני כותב תוכן, זה מכריח אותי ללמוד את מה שאני מדבר עליו בצורה יותר טובה. כנ"ל גם ללמד. אני יכול להגיד שמכל חוויה שלימדתי, וזה היה גם בקורסים, גם לתלמידי תיכון במסגרת של משרד החינוך, גם בקורסים ארוכים של פולסטאק, גם בסדנאות ממוקדות, אז כל פעם זה תהליך שעזר לי לשייף איזשהו משהו בידע שלי. גם אם זה ידע שכבר עבדתי איתו, אפילו עבדתי איתו הרבה. אז זה דרך מאוד טובה לשייף את הידע ולראות שאנחנו, שאני נשאר בחזית של הטכנולוגיה. גם להיות בקשר עם הקהילה, עם אנשים. אנשים שעובדים על פרויקטים מגניבים, אנשים שראיתי תוכן שלהם ומעניין אותי לשמוע מה הם חושבים. ואני חושב שלפעמים גם חוששים מזה, מה, אני אפנה לבן אדם שאני לא מכיר וזה, ווואלה, תנסו. אני... מהלנסות את זה, מהניסיונות של ליצור קשר עם אנשים שאני לא מכיר ולשאול אותם כל מיני דברים על התכנים שלהם ועל האג'נדה שלהם ומה שהם מביאים, יצא לי רק טוב. אז אל תתביישו.
קידום משמעותי. הקידום הכי משמעותי מגיע מנטוורקינג.
כן, לגמרי.
אגב, לא לפחד לרכוש תוכן בתשלום בכל שלב.
לגמרי.
אגב, ואני אגיד, אוסיף עוד יותר מזה, התוכן שמונגש, כיף לכם, ויעזור לכם להתקדם הלאה. אם הקושי שלכם כרגע זה ללמוד תכנים חדשים בגלל קשיי שפה, אז ללמוד אנגלית זה דבר שאני מן הסתם לא אתנגד אליו, אבל כרגע, אם יש תוכן בעברית בתשלום, תקנו גם אותו. אם יש קורס על טכנולוגיה חדשה ואתם פשוט מנסים ולא מצליחים לגשת אליה, אז לקחת שיעור פרטי, גם אם אתם 5 שנים בתעשייה, זאת לא בושה. לא לפחד מזה.
לגמרי. השקעה בהשכלה וההשכלה המקצועית שלנו זה השקעה מאוד טובה.
יש קורסים נהדרים באתרים כמו Udacity, Udemy, אתר מדיום, פלורל סייט. יש קורסים ב-1,000 דולר, יש קורסים ב-30 דולר, יש קורסים של בלוגרים מומחים לטכנולוגיה ספציפית. כל הזמן לחקור על זה, לראות, ולא לפחד גם להוציא, אני אגיד אפילו 500 שקל בחודש על ההתקדמות הזאת.
לגמרי, ואני אגיד שבעצם בהקשר הזה הדבר הכי יקר לנו זה הזמן שלנו, אז אם יש איזשהו תוכן שיכול לעזור בלמידה ולקצר אותה ולשפר אותה, אז לגמרי שווה גם את החיפוש וגם את המחיר של זה.
כן. כדי להישאר רלוונטי בתקופת חיפוש העבודה, הרי אנחנו מדברים על מצב שבו יש אנשים שהתחילו את העבודה שלהם מוורדפרס ויש פחות ביקוש לזה, מצד שני יש אנשים שעשו קורס שהדגש בו היה על PHP ורואים שגם הביקוש הולך ליותר כיוון של נוד. מה עושים עכשיו כדי להישאר רלוונטי?
אוקיי, יפה. קודם כל אני חושב שחשוב להגיד שזה מקצוע שאם אנחנו הולכים לעבוד בו 30 שנה, אנחנו נצטרך לפחות פעם אחת, כנראה יותר, להחליף טכנולוגיות, אין מה לעשות.
אנחנו רוצים להיות כאלה, אגב.
נכון. זאת אומרת, אנחנו רוצים להיות אנשים שהם בקדמת הטכנולוגיה ולא נשארים עם טכנולוגיות מיושנות. ופה זה באמת גם כן, אני מרגיש שאני חוזר על התשובה הזאת קצת, אבל זה אישי. יש כמה דרכים, יש מישהו שקורסים, לקחת קורס, ממש קורס פיזי עם כיתה וזה, זה השיטה שלו, ויש מישהי שקורסים אונליין זה השיטה שלה, ויש אחר שהוא יעדיף לעשות פרויקט אישי ודרך זה ללמוד. אז זה גם כן, זה מה שעובד לכם. אני אגיד שכל הדברים שאמרנו קודם הם חלק מזה. זאת אומרת, אם מעניין אותי להיכנס לטכנולוגיות שמבוססות JavaScript, אז אני אלך לכנסים כאלה ולמיטאפים, ודרך זה אני אלמד. ואולי אחרי המיטאפ אני אראה משהו שמגניב אותי, ואז אני אעשה איזה פרויקט צד כזה בבית. ודרך זה אני גם יכול להכיר אנשים. אולי אני אצטרף לפרויקט אופן סורס, או לאיזשהו ארגון, עמותה, ארגון בהתנדבות, שזה אגב אחלה דרך להשתפשף בטכנולוגיה חדשה. אז יש כל מיני דרכים שאפשר לעשות, כל מיני דברים שאפשר לעשות כדי להשתשב בטכנולוגיה חדשה. אגב, באמת אני חוזר שוב לנקודה הזאת שהתחלנו ממנה, בעיניי להצטרף לאיזשהו פרויקט אופן סורס או לאיזושהי עמותה, ויש לנו לא מעט כאלה, זה דרך מדהימה להתנסות דווקא בדברים שהם חדשים לי. ובאמת אני ראיתי ככה, בהתחלה חשבתי שזה מקרי שמגיע בן אדם שעכשיו סיים קורס, ופתאום אחרי 3 חודשים הוא אומר, טוב, מצאתי עבודה, אז אני אעשה קצת פחות שעות בהתנדבות, כי אני פתאום נכנס לעבודה חדשה. ואמרתי, טוב, אחלה. אז קרה מקרה אחד, ואז 2 ו-3, ואז פשוט ראיתי שזה קורה הרבה. והמסקנה שלי זה שקודם כל כדאי לקחת בחשבון שמישהו שמתנדב לאיזשהו פרויקט כזה, אז כנראה שהוא ימצא עבודה, ואז יהיה לו קצת פחות זמן להתנדב, אבל קודם כל שזה נהדר, שזה משהו שבאמת יכול לעזור לאנשים למצוא את הדרך שלהם בתעשייה.
אז אני שוב ממליץ, הסדנה לידע ציבורי.
אז יש את הסדנה לידע ציבורי, ויש את סטארט-אח שעושים דברים נהדרים, ויש את קודינג פור ישראל, ויש את פרויקט Anyway, שזה מה שפרויקט שאני עבדתי בו, שיצא מהסדנה לידע ציבורי לארגון בנפרד, שעוסק ב לעזור למנוע תאונות דרכים. יש המון המון פרויקטים כמעט בכל תחום שיעניין אתכם, משהו שיעניין אתכם ויעזור לכם ללמוד את הטכנולוגיה שאתם רוצים, זה שילוב שגם יעזור לכם לשמור על זה לאורך זמן. עד שתגיעו לעבודה שהיא תהיה בטכנולוגיה שאתם רוצים.
מגניב מאוד. טיפים אחרונים?
טיפים אחרונים?
יהיו לא אחרונים באופן כללי, נעשה עוד פרק, או אולי עוד כמה, נדבר על זה, אבל טיפים אחרונים לפרק.
טיפים אחרונים לפרק. אז אני חושב שבאמת הכי חשוב זה לנהל תהליך, והוא לא מסתיים ברגע שהגענו לעבודה, אלא הוא ממשיך. זאת אומרת, אם יש איזו נקודה שהתחלנו לדבר עליה בכל מיני רבדים לפני העבודה וגם לקראת העבודה הבאה, אז משהו שהוא ככה לאורך כל הדרך זה לנהל את הדבר הזה. זאת אומרת, התקבלתי לעבודה, אני עושה לעצמי איזה צ'ק פוינט עוד חצי שנה ועוד שנה, איפה אני נמצא, האם אני עדיין נמצא במקום שאני מתפתח בו כמו שהייתי רוצה, או שיש דברים שאני צריך קצת לשנות. משהו שהוא, שינוי כזה יכול להיות לחפש בתוך הצוות לקחת קצת יותר אחריות, הוא יכול להיות להתנדב באיזשהו פרויקט שמעניין אותי, או לעשות פרויקט צד משלי, הוא יכול להיות פשוט ללכת לתכנים שיחזקו אותי בטכנולוגיה שאני עובד עליה, אבל חשוב מאוד מאוד לבדוק אחת לכמה זמן איפה אני עומד, לעשות מין ריאליטי צ'ק אני קורא לזה, של האם אני באמת איפה שאני חושב שאני, ואם אני מרגיש שאני לא בדיוק במקום שאני רוצה להיות, אז קצת לשנות את הדברים מסביב. זה לא בהכרח אומר להחליף מקום עבודה, אבל זה כן אומר לשנות דברים בתכנים שאני צורך ובדברים שאני עושה. מעבר לזה, זה שכשבאים לבחון מקום עבודה, לנסות להסתכל קדימה. אי אפשר להסתכל 10 שנים, אבל שנה, שנתיים לגמרי אפשר, של איך אני רואה את עצמי עם הטכנולוגיה. האם אני רואה את עצמי מתפתח בטכנולוגיה הזאת למקומות נוספים, ואיפה אני רואה את עצמי עוד שנה, שנתיים, שלוש. ודבר אחרון, זה תעשו דברים בשביל עצמכם. ואני אומר בשביל עצמכם, לא כאיזה משהו אגואיסטי, אלא בשביל עצמכם, בשביל ההתפתחות שלכם, לא כחלק מהעבודה שלכם, דברים שהם אקסטרה. זה יכול להיות, כמו שהזכרנו, פרויקט צד שלי, זה יכול להיות להתנדב במשהו, זה יכול להיות לעשות פודקאסט, זה יכול להיות לכתוב איזשהו תוכן, לכתוב ספר. אגב, לי לקח הרבה זמן להבין שאני יכול לעשות את הדברים האלה, גם אם אין לי 10 או 15 שנות ניסיון. כן?
נכון. נכון, חשוב.
ממש, אני ממש זוכר את הרגע הזה שכשהיו לי 5 שנות ניסיון, קראתי איזה ספר וראיתי שמי שכתב את הספר גם לא יש 5 שנות ניסיון. ואז אמרתי, מה, רגע, מותר לי לעשות את זה? יש לי רק 5 שנים בתור מפתח, מותר לי לכתוב ספר? אז כן, מותר לכתוב ומותר להקליט ומותר לעשות המון המון דברים, זה גם לא חייב להיות איזה משהו משנה סדרי עולם. אם אתם בשנה הראשונה שלכם ולמדתם איזה משהו שמגניב אתכם או איזה משהו שאתם רוצים לשתף, תשתפו, תעשו את זה. זה רק עוזר לאנשים אחרים ולכם.
אני מכיר מישהו שעם פחות משנה ניסיון כבר כתב המון מאמרים בלינקדין, וזה לפעמים יש לו אמירות די בומבסטיות, והרבה תגובה ופטראפיק, וזה לא משנה, גם אם כותבים דבר לא מדויק אגב, זה גם מותר, כי גם בן אדם עם 10 שנות ניסיון עושה את זה, וגם כי לומדים מזה, והתעשייה היא כמה שהיא מגיבה בציניות, היא כבר מכילה אנשים שכבר עשו פול ריקווסט עם שמות בעברית אנגלית, ואנחנו, התעשייה לומדת כל הזמן, וזה בסדר להיות, לעשות את הלימוד הזה גם בלינקדין, זה לא איזה כישלון, אז תכירו את זה. תודה רבה.
תודה לך.